שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו בשיעור השלישי בסדרה על ההלכה ובריאות הנפש לעילוי נשמת חוי בצרית, זיכרונה לברכה. נעשה חזרה קצרה, והפעם קצת נעלה קומה בלמדנות, ונתחיל ככה להתנקב לפסיקת ההלכה. אז אנחנו מכירים את דברי חז"ל במשניות ובגמרא, שאני עושה חזרה מהירה, בסדר? שחרש, שוטה וקטן פטורים מן המצוות. עוד לא עסקנו בשאלה למה הם פטורים מן המצוות, יש פה את השיטה של הרמב״ם, אולי נדון בה בהמשך. ומה שעשינו פעם שעברה זה בעצם התחלנו לעסוק בשאלה הכי לא פוליטיקלי קורקט ולא המודרנית, מהי הגדרת שוטה? כלומר, מה נחשב מעשה שטות? מה בין מעשה שטות לשוטה? אולי מישהו שעושה מעשה שטות, זה לא הופך אותו לשוטה. יכול להיות שזה חד פעמי, אם זה שם עצם או שזה שם תואר, בשאלה. וכמובן, איפה עובר הגבול? כלומר, ממתי, ברגע שהוא כבר נכנס לגדר שוטה, אז הם מפקיע ממנו את החיוב של המצוות, והוא נכנס תחת הטייטל המאיים, והלא סימפטי כל כך מבחינה הלכתית של היותו שוטה. אני מזכיר, ראינו את הדברים של פרופסור שטראוס, נראה דברים אחרים שלו היום, שהוא הסביר שההגדרה ההלכתית, הקלינית, תלויה בעיקר בהתנהגות. היא לא, בסדר, היא תלויה בעיקר בהתנהגות ולא האבחון. כלומר, הטייטל זה לא מה שמשנה לי. כלומר, מה שקובע להלכה זה לא ה-DSM, כלומר, האבחון של הפסיכיאטר. הפסיכיאטר יכול להגיד שהוא ככה וככה וככה. שורה תחתונה, איך הוא מתנהג. וזה לא כמו לבוא עכשיו ליועץ בבית ספר, יש לי, אבחנו אותי ככה וככה וככה, דיס, 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 ולכן יש לי, כן, תני לי הקלות, תני לי הערכת שאלות, תני הקראת שאלון, הערכת זמן, וכו'. כלומר, הגורם הקובע זה התנהגות, ורק אחרי זה מכילים את זה להגדרה המדעית. וגם כפוסק, מה שמעניין אותי זה התנהגות בפועל. אני ככה וככה וככה. סבבה, זה טוב לקורות חיים.
מה אתה עושה?
מה אתה עושה ומה אתה לא עושה? מה ההשלכות של ההתמודדות הזו? זה מה שחשוב לי, כאשר עד המאה ה-19, כל מה שקשור לתחום הנוירולוגי בכלל לא הובחן, אלא רק לתחום הפסיכוטי. כלומר, הפסיכוזה, לא הנוירוזה, לפי זה למשל OCD, כפייה אובססיבית תורדנית. בעברית, לא הייתה מוגדרת עד המאה ה-20 כהפרעה של שטות. היום אנחנו יודעים שזה ודאי שטות, אני לא אומר אם מי שיש לו את זה הוא שוטה, אבל זה ודאי תסמונת שמעידה על בנקודות מסוימות, כמו למשל ניקיון, אוקיי?
לא, או... הפסיכיאטריה התלכדה...
כן, נכון, וזה מעיד על איזושהי תופעה שהיא, נקרא לזה, לא רציונלית. שוב פעם, אני נכנס פה לשאלה של מה זה רציו. כלומר, אמרנו שה-DSM זה סטטיסטיקה, מה הנורמה, אוקיי? בדברים האלה, אוקיי? ולכן הדגש הוא להבחן סימפטומים ולא שורשים, ככל שזה קשור להלכה. ועדיין אנחנו כאנשים דתיים ומאמינים, אנחנו צריכים לדעת שהכל נמצא בשורש, ולחזור לתלמוד ולמשניות ולפוסקים, לרמב"ם, שולחן ערוך, ומשם לדלות את היסודות שינחו אותנו, אף על פי שלכאורה אין שום הכרח שזה בכלל מופיע במקורות האלה. אבל במקרה שלנו זה יחסית קל, כי יש לנו סוגיה מרכזית אחת בולטת שעוסקת בשאלה מי הוא שוטה. אז אני חוזר מה שלמדנו, נחזור עליה בקצרה. דיברנו מסכת חגיגה דף ג' עמוד ב', זה המקור הראשון, תנו רבנן איזה הוא שוטה. כן, חז"ל לא מחויבים לטקט, ושואלים תכלס, מה זה שוטה? היום אסור להגיד מפגר. מה אומרים היום? זה נקרא משה, מוגבלות שכלית התפתחותית. אסור להגיד חולה נפש, אומרים מתמודד נפש. אבל אני בעד, זה לא רק טרמינולוגיה, זה גם משמעותי. אבל אצל חז"ל, איזה הוא שוטה? אל תספר לי סיפורים.
כן, אסור להגיד נמוך, צריך להגיד מאותגר אנכי.
כן, כן, כל יש פה, לא חסר, לא חסר. איזה הוא שוטה, היוצא יחידי בלילה, ועלן מבית הקברות, והמקרה עד כסותו, איתמר אבונה אמר, עד שיהיו כולן בבת אחת, אמר רבי יוחנן, אמר אפילו באחת מהן, היחידה מאידי עבד ליהו דרך שטות, אפילו באחד הנמי, אם הוא עושה דרך שטות, אפילו פעם אחת, אידי לא עבד ליהו דרך שטות, אפילו כולו נמי לא, אז לא בכלל. לעולם דקעבד ליהו דרך שטות, ועלן מבית הקברות, אימו, אנחנו אומרים, כדי שתשרה לרוח תאומה הוא דקעבד, נותן פה איזשהו הסבר רציונלי למה הוא עושה את זה. ויוצא יחידי בלילה, אימור גנדריפס אחדי, שדחז אותו. והמקרה את כסותו, אימור בעל מחשבותו, כיוון דאבדינן לחולו, אבל הוא כמי שנגח שור, חמור וגמל, חג מועד הכל, שזה מה שנקרא חזקה. יש פה תת נושא שלא דנו בו עדיין. איך אפשר להפקיע חזקה? אדם מוגדר כשוטה, לפי כל השנים האחרונים. האם זה for life? או שאפשר להגדיר תקופה מסוימת שתפקיע בחדש, עכשיו הוא כבר חוזר להיות נורמלי.
למה לא?
מה? אני לא אמרתי שלמה לא.
כמו מועד. כמו שהוא מועד. זה... אחרי תקופה מסוימת שהוא ראה.
שאלה, שאלה מרתקת שלא פתחנו אותה, אולי תחיל לפתוח אותה. לא, אני אומר לכם למה אני מעלה את זה, כי שנגיע אולי בהמשך הסדרה לפסיקת ההלכה למעשה, נפקא מינה לשידוכים. אדם שחווה איזשהו התקף, או סדרה של התקפים או הפרעות מגיל 17 עד 21, אבל עכשיו הוא בן 25, הוא כבר 4 שנים מה שנקרא נקי, אוקיי? אז אפשר, לא אפשר, למי חשבי, צריך לחוש או לא? אני אומר, משאיר את זה פתוח כרגע. נכון, 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 נכון.
כמה ועדות רוצה לעבוד בביטוח לאומי כדי ש...
השאלה מעולה, כי השאלה אם הביטוח הלאומי מה שמגדיר. דיברנו למשל, שאלה שובה בפניי, בסוף חודש אדר, האם אדם שסובל מתסמונת שנקראת אספרגר, היום כבר לא, היום מגדירים את זה כ-ASD, כאוטיזם, האם הוא יכול לשמש כעד בחתונה או לא? אוקיי? ולא תמצא את המילה אספרגר בפוסקים. אוקיי? לפחות לא עד המאה ה-21. ואכן השאלה, איך אתה מגדיר? ואחד הפרמטרים, רגע, האם הצבא מגייס אותו? האם משרד הפנים... נכון, בסדר, זו שאלה. האם משרד הפנים יתנה לו רישיון נשק? לא, לא. לא משנה, לא משנה. אני מביא את זה, אני מביא את זה כדוגמאות, כדוגמאות, כפוסק שצריך להתמודד עם מציאות מודרנית, אז לפעמים דווקא הקריטריונים של הרגולטור, כמי שמעצב ומייצג את החברה, מטעם החוק, כי דינא דמלכותא, יכול להשפיע. אני לא אומר שמה הלכה למעשה בעניין הזה.
הוא מתקבל לישיבה.
שנייה, שנייה. השאלה אם זה פרמטר. בואו נראה רק את החלק הרביעי של הגמרא, אמר רב פאפ, אנחנו עדיין בשלב החזרה, אני מזכיר. איש מעלה לרב הונה, דתניא, איזה הוא שותה, זה מה בית כמה שנותנים לו. אב עד הרבה, היה חוזר בו, היא באה להוא, כי אב עד, שהוא היה חוזר בו, ממקרה כסותו, הוא דאב עד הרבה, לדם אלא שזה דומה לזה, או דילמה מכולו אב עד הר, תקו. חילקנו את הסוגיה לארבעה חלקים. פה ככה עשיתי בגרפיקה, אתם רואים את א' בולטת. החלק הראשון, הגמרא מונה שלושה סימנים לשוטה, יוצא יחידי בלילה, לן בבית הקברות ומקרע כסותו. ואז הגמרא מציינת למחלוקת המוראים, חשובה מאוד. האם השוטה מוגדר דווקא שהוא עושה את כל שלושת הסימנים, בזה דיסקנו בסוף השיעור האחרון, או שמא אפילו באחד מהם מספיק להגדיר אותו כשוטה. הוא רק לן בבית הקברות. אבל בבוקר הוא קם והולך להיות ליטיגטור, עורך דין במשרד מוביל. אז הוא שוטה או לא שוטה? ולדעת רב הונא צריך את כל... את כל... לא הבנתי? אני לא בטוח. יכול להיות שיש לו בעיות עם אשתו, אני לא יודע, אני לא יודע. כן, לא, מה שאתה אומר פה דותן זה חשוב, לא, מה שאתה אומר עכשיו זה חשוב מאוד, בזה נעשה כיום. אתה אומר את זה כבדיחה, אבל זה ממש, זה ממש, זה הגדרה הלכתית.
אחורי המקום שבו אני חונה, כשאני בא לעבודה, חונה באופן קבוע מכונית, שנמצא שם איזשהו גבר. עכשיו, כשאני יוצא מהעבודה, הוא עדיין שם. וכשאני בא בבוקר, אני בא די מוקדם בבוקר, הוא עדיין שם. זאת אומרת, הוא אדם שחוץ מ... לצרכיו הבסיסיים לא יוצא מהמכונית והמכונית לא
עוזר. כן, בסדר. אבל פה אני חוזר למה שדותן אמר. מה שדותן אמר זה מאוד חשוב, כי זה העניין של ההקשר. אתה אומר, אולי בגלל שעורך דין ככה וככה, אבל זה בדיוק מה שאני צריך לעשות היום. אני צריך לדעת להסתכל, אני צריך לדעת להסתכל בכל מקרה ולהבין את ההקשר. ואם בכל אירוע אני יכול לצבוע את זה עם הקשר רציונלי, אבל בואו אנחנו מקדימים את המוחר כי זה ממש עוד כמה דקות, בואו נסיים את החזרה. אז ראינו שלדעת רב הונא צריך כל הסימנים בבת אחת, רבי יוחנן מספיק שיעשה אפילו דבר אחד. זה החלק הראשון. חלק שני בגמרא, מנסה להבין את העניין המחלקת המוראים, האם גם רב הונא יודע, האם גם רב הונא יסכים שמי שעושה אפילו דבר אחד בדרך שטות, כלומר בלי שום הסבר רציונלי, כי הוא ככה וככה וככה, האם זה מגדיר אותו כשוטה? ומצד שני, הצד ההפוך ורבי יוחנן. האם לרבי יוחנן, מי שעושה את כל הסימנים, אבל לא בדרך שטות, אז אולי הוא לא מוגדר כשוטה. זה החלק שני, או אנחנו היום נתמקד בו. חלק שלישי, הגמרא מתרצת, באמת, מדובר במי שעושה את כל הסימנים, אבל בדרך שטות. ולכן השיטה של רבי יוחנן, היא שמגדירה שוטה אפילו חמד דרכים, היא בהחלט מובנת. כי מה שהוא עושה, הוא עושה בגלל איזשהו פער בדעת, פער ברציונליות, ועושה את זה בדרך שלו, אבל רב הונא, אפשר לומר, מה אפשר לומר לרב הונא? מכל מקום, כל אחד משלושת הסימנים האלה, אפשר להסביר אותם בפני עצמו. ולכן, לרב הונא אומר, לא, בגלל שכל אירוע, יכול להיות אירוע בודד, ואת, כמו שאמרת, הוא ישן באוטו, כי בשעות האלה והאלה, אשתו היא פסיכולוגית ומקבלת קהל בבית, והוא חיסיון, סתם דוגמה. לא יודע, יכול להיות, לא יודע, מכיר גם כאלה, אוקיי? אז אני אומר, לכן רב הונא אומר, אני לא מסתפק בדבר אחד. כי בדבר אחד מאוד קל לי לצבוע את ההקשר, ולכן אני אצריך פה שמשהו שהוא חורג מכל הנורמה. כמה סימנים שפוגשים אותו בכל מרחבי החיים, אוקיי? עכשיו, ראינו את הספרה של הטורי אבן, שרב הונא אומר, הולכים אחרי רב בני אדם, ולכן הולכים אחרי רב בני אדם, צריך את כל הסימנים, לא חוזר על זה כרגע. החלק הרביעי בגמרא, זה מעניין, זה ברייתא, רב פאפה שהוא בעצם שלושה דורות אחרי רב הונא ורבי יוחנן, בסוף האמוראים, ורב פאפה אומר, הוא מביא פה עוד מקור, המקור הזה מופיע כבר בתוספתא, בתרומות וגם בירושלמי, והוא אומר את העניין הזה, שמה הגדרה לשוטה, זה שמאבד כל מה שנותנים לו. והוא מוסיף שאם רב הונא היה מכיר את המקור הזה, אז הוא היה חוזר בו. אבל הגמרא נשארת בתיקו וכולי. טוב, אם אני מסכם ומתחיל להתקדם. יוצא לנו שבתחילה המחלוקת של רב הונא ורב יוחנן... יוצא לנו שבתחילה המחלוקת של רב יוחנן ורב הונא, הסוגיה לכאורה דנה בשאלה, האם החזקה במידון שלנו, חזקת שטות, שזה מושג מעניין צריך לפרק אותו, חזקת שטות, יכולה להיקבע על פי סימן אחד, או על פי שלושה סימנים, שהם בשלושה סוגים שונים, מקרע כסותו, לאן בבית הקברות, מלך יחידי בלילה. אוקיי? אבל, הספק של רב פאפה, זה האם רב הונא למעשה מסכים, שבדבר אחד, שהוא בדרך שטות, אני יכול להכיל עליו חזקה, אוקיי? או היא לא מועילה, היא מועילה רק במקרים מסוימים שפורטו בגמרא, אבל במקרים אחרים, כמו למשל מי שישן באוטו ולא בבית הקברות, אז בהקשר הזה אני לא יכול להכיל עליו את העניין הזה. אז התחלנו לגעת ברובד פסיקת הלכה, היום נפתח את זה. דיברנו על שלוש שאלות יסוד, אני חוזר להם בקצרה ועכשיו נעמיק בהם יותר. שאלה הפסית הראשונה היא כמו מי הלכה, רבי יוחנן או כמו רב הונא. כלומר, האם צריך לזהות את שלושת סימני השטות, או שמספיק לי רק, סתם, כמו רב הונא, או אפשר להסתפק רק בסימן אחד, שזה בעצם שיטתו של רבי יוחנן. והשאלה הבאה זה האם יש להכריע, כלומר, האם צריך פעם אחת שהוא עושה, חד פעמי, או שגם הדבר האחד צריך שזה יהיה בצורה שיטתית, סיסטמטית, כלומר, שלוש פעמים. בסדר? שאלה הלכתית האחרונה שבדקנו, זה האם שאנחנו באים להגדיר אדם כשוטה, יש להתייחס דווקא למקרים שמוזכרים בגמרא, נכון? שמנינו אותם, או דברים אחרים לגמרי, שבכלל לא נזכרים בגמרא, והגמרא זה רק דוגמאות ולא משהו קונקרטי. אז אני חוזר על שלושת השאלות, ועכשיו נתחיל לקרוא את הסוגיה מחדש, על פי השאלות האלה, אוקיי? האם הלכה כרבי יוחנן או רב הונא? האם גם לרבי יוחנן אי אפשר להגדיר שטות, אלא רק על פי התנהגות שהשוטה מוחזק בה. והשאלה השלישית, האם המקרים שנזכרים בגמרא, בטח לרבי יוחנן, הם הרשימה שממצה את סימני השטות, זה כל הספקטרום, או שזה רק דוגמאות, אפשר להתרחב פה להרבה דברים, המילה ספקטרום היא רגישה, לא נגיד הספקטרום, כל הטווח. אוקיי? מה? אחר כך. בסדר. טוב. לכאורה, היה אפשר לומר, אתם לא חייבים להסכים איתי, אבל אני צודק. אבל אתם לא חייבים להסכים איתי, אני אשמח לשמוע דעתכם. אפשר לומר שמחלוקת רבי יוחנן ורב הונא, זה בעצם המחלוקת שראינו שבוע שעבר, של הרמב״ם ורבנו סומכה. כלומר, לדעת רבי יוחנן והרמב״ם, כל אחד מהמקרים הוא עומד בפני עצמו. כלומר, מדובר רק בדוגמאות לסבר את האוזן. כלומר, אני יכול להגדיר היום אדם כשוטה, גם אם הוא לא לן בבית הקברות.
בלי שלושה
זימנים. נכון, בלי המקרים האלה ספציפיים. ואני יכול להוסיף מקרים אחרים שלא נזכרו בגמרא. לעומת זאת, רב הונא ורבנו שמחה משפרה, שהוזכר במערה מרוטנבורג, שראינו שבוע שעבר, הברייתא סוברת, לא. רק אם אדם מתנהג באופנים הללו שנזכרו בברייתא, הוא נחשב לשוטה, אבל מקרים אחרים לא מהווים עילה כדי להגדיר אותו כשוטה.
הייתי מכניס אותו, את מי שאמר את זה היום, לביקור בגיע, אז אני חושב שהוא
היה חושב אחרת. אתה מעלה סברה, אבל אני רוצה לדון במה שאמרת עכשיו. אתה אומר, בוא ניקח את רבנו שמחה ואת רב הונא, ונקדם אותם במנהרת הזמן, ונביא אותם לגר. היית שם, אני הייתי שם, אני לא יודע, אני יודע מה אתה מדבר בכל מקרה.
הייתי שם, לא בגר, אבל
לא... לא, אינה חינמי. אוקיי, אוקיי. אני בטוח...
אני מכיר את הנושא הזה יותר מדי מקרוב.
מעולה. אני בטוח שבגר אין יותר מדי אנשים שישנו בבית הקברות. לא, שנייה. מה שאני אומר, אני בטוח שבגאה יש אנשים שנכנסו לשם לא בגלל שהם ישנו בבית הקברות, או שהלכו יחידי בלילה, או שהם מקראים את כסותם. נכון? לא, גם זה לא, כי אפשר לקשור, לא משנה, אוקיי? אבל עדיין, אנחנו לא חיים במציאות הלכתית נטולת הקשר. לצורך העניין שהרב גורן... נכון, שנייה. שהרב גורן, כרב ראשי, הוא אמר, אני עכשיו לראשונה עוסק בהלכות מלחמה. האחרון שעסק בזה היה הרמב״ם. עכשיו, גם הרמב״ם עסק בזה בתיאוריה. כי לא הייתה מציאות של חיילים יהודים אז, נכון? אז אני עכשיו צריך לעסוק בזה הלכה למעשה. עכשיו, נושאי השטות היו לאורך כל הדורות. שנייה, לאורך כל הדורות. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מהשורש. אנחנו חייבים לחפש את מה שנקרא הבאר, שאנחנו חושבים זה התלמוד, זה המשנה, זה ההלכה, ואז ממילא שאני יכול לסווג מישהו שבגאה או במקום אחר, ככה או ככה, אני יכול לעגן את זה בסימן בשולחן ערוך, או בסברה תלמודית, אז זה נותן לי הרבה הרבה יותר כלים לעזור לו, כי זה לא תלוי הקשר. ניתן דוגמה, מהלכות טהרת המשפחה, אני מניח שכל האנשים פה יצא להם פעם או פעמים בחיים, להתייעץ עם רב או במראה או בשאלה, מה שקשור לטהרת המשפחה. אני עוסק בזה הרבה כמעט באופן יומיומי בשכונה. עכשיו, אצלי, ככל שאני מכיר את המשפחה ששואלים אותי, את הגבר או את האישה, או שהאישה שואלת את אשתי, יותר טוב, יש לי יותר כלים להקל להם, כי אני יודע אם הם כן בטיפולים, לא בטיפולים, הם אחרי הפלה, לא אחרי הפלה, מה המצב השלום בית, וזה כל זה שיקולים לעזור, להקל. ולכן, נכון, אני מניח שאם רבנו שמחה משפרה, זכר צדיק לברכה, ורב הונא זכר צדיק לברכה, אם מגיעים לגאה, היו אלו סוברים אחרת, אנחנו נראה בסוף השיעור, תראו במקורות, בשוטים בסוף, שזה מה שהם אומרים באמת. אבל אני עדיין חייב להגן את זה בבסיס הלכתי מוצק, כדי שנהיה לי יותר כלים להקל ולעזור. ובסופו של דבר, המטרה שלנו בכל הסדרה זה לפתח את המודעות ולבוא לקראת. כפי שהבאת זוכרים את הדוגמה משבוע שעבר, על הוא לא יכול, הוא חייב כדורים ביום כיפור, עזוב שישאר בבית. זה הכי קל. הכי קל זה להגיד לא, ולהוציא אותם מחוץ לגדר. עכשיו, גם אם להלכה, באמת נסווג אותם כשוטים, שפטורים מן המצוות, מה, אז לא מגיע לו בר מצווה? אוקיי, אז הוא, אסור לו לעלות לתורה ולברך. אז סיפור אמיתי שיובא בפניי. אז אמרתי, בסדר גמור. אז שאבא שלו יעלה איתו לתורה, ואבא שלו יברך בכל רם, והבן שלו יברך איתו ביחד. אבל התסוכריות יזרקו על הבן, לא על האבא. מה, לא מגיע לו? עכשיו, להלכה הוא פטור. אבל לא מגיע לו? לא מגיע לו בר מצווה, כמו כל אשתי מנהלת לא. לא. או, לא נפתח את זה כרגע, הוא לא יכול לשליח ציבור. אבל עדיין, גם אם הוא פטור, למה שלא נכניס אותו להיות חלק מאיתנו? למה שנגיד לו... נכון, אבל אני אומר, מודע ורגיש, אני לא מדבר גם על העניין של החוויה. אני לא עובד סוציאלי, אני לא מוכשר בזה. אני חושב שזה חלק מעבודת השם שלנו. לתת את היחס הזה, שלא תעמוד על דם רעך, של להכיל אותו, של לקבל אותו, ואם לא עבורו, בדרך כלל זה יותר חשוב למי? להורים שלו. לאימא שלו בעזרת נשים, לסבים, לסבתות.
אבל איך זה שונה? היום זה עושים את זה, זה לא כמו פעם.
התקדמנו, אנחנו מתקדמים, ברוך השם. צודקת.
יש לי שאלה. שאולי קצת שותה ממשכם. בכל הנתונים שאדם מתנהג כאדם שותה, אני שואל אדם שהוא, יש לו איזושהי בעיה. למשל, אם אני מישהו יוצא לחתות בקרוב של אנשים כלליים, כל האורות המרצדים האלה, יש אנשים שזה בעיה, אתה נגיד, אתה מחייך, אתה כבר כנראה יודע על מה אני מדבר. הבן אדם הזה היום תפקד כמו שצריך כל היום, אבל רק ברגע שהוא נמצא בחתונה הוא מתחרפן.
זה נקרא שוטה לדבר אחד, שיעור הבא. שיעור הבא. לא, לא, אני אגיד, אתה שואל שאלה מרתקת, שואל שאלה מרתקת, זה מה שנקרא, יש לנו מה שנקרא בבבא קמא, יש לנו דין של...
יש טריגר אחד?
כן, מה שנקרא שור מועד לדבר אחד.
לא, בבריכה של סירקין, כל יום בבקיים, זיווקים כמעט כל יום.
אני אומר, שאלה מעולה, שיעור הבא, שיעור הבא. השאלה שאתה שואל היא בעצם השאלה אולי שאני הכי נשאל בה, היא שאלה הכי רלוונטית, כי המקרים של שוטה, של מה שנקרא על מלא, הם בדרך כלל לא מגיעים של חתיות, זה יותר כאילו די ברור, המקרים שאתה אומר, שאלה מרותקת, שבוע, לא שבוע הבא, עוד שבועיים, שיעור הבא, בסדר? כן.
חלק מרכזי ביהדות זה נושא של בן אדם לחברו, כלומר לפגוע בשני. אני לא רואה כאן בשלושת הקריטריונים הללו, שמשהו, זו ריאקציה שקשורה לאלימות או משהו כזה.
דיברנו על זה בשיעור הראשון, הפרמטר השני, תענית דף כף ב', שאדם שיוצא בעקבות השיגעון יכול להזיק לו או לאחרים, הבאנו דוגמאות של מניה. הוא נוסע על 180 פה ברחוב בגין, יכול להזיק לאחרים, הוא בגלל האטרף יכול להרביט, הכל, זה לא ברחוב בגין, אבל לא משנה, הכל, אז זה עסקנו ב... אנחנו עכשיו מרחיבים את הפרמטר השלישי, מה שאתה אומר זה הפרמטר השני בשיעור הראשון בסדרה. טוב, אז בוא עכשיו אני אומר, אני צריך, שאני עכשיו בא לסווג בן אדם כשוטה או לא שוטה על כל ההשלכות של זה, אני בעצם צריך לשאול שתי שאלות, שכבר הזכרתם את זה. שאלה הראשונה זה מה המעשה שנעשה פה. לא משנה עכשיו אם הוא לן בבית הקברות, או שהוא נסע בבגין ב-180. מה המעשה שנעשה? זה שאלה הראשונה. והשאלה השנייה שאתה נזכיר אותה בחצי חיוך, אבל היא שאלה עמוקה מאוד, ואולי השאלה הכי חשובה. מה ההקשר? כלומר, מה המעטפת של המעשה? ניתן דוגמה. אוקיי? מעשה מסוים יכול להיראות כשטות בצורה אחת, אבל זה תלוי הקשר. חייל שיוצא יחידי בלילה, האם הוא שוטה? אולי הוא מתרגל להתגנבות יחידים, אולי הוא הולך לאסוף מודיעין, אוקיי? האם זה הופך אותו לשוטה? אבל ילד בן 4 שבשלוש בבוקר מסתובב פה בחנה רובין, אז כאן השומרים, אז זה הופך את הילד לשוטה? אולי זה הופך את ההורים, אולי זה הופך את ההורים שלו, תחייכו, צריך לדבר עם הרווחה? אני מדבר פה על מקרה אמיתי, מקרה אמיתי. מהרווחה רואה דבר כזה, זה ישר מקפיץ לה את כל ה... כן? את כל ההורות. ולכן בשורה התחתונה... נכון, נכון, אז אני אומר, אבל פה... אבל עכשיו תפסנו פה עוד יסוד הלכתי מאוד מאוד חשוב. עד עכשיו אמרנו, מה שחשוב זה המעשים. לא האבחונים ולא השורה, מה המעשה? שורה התחתונה. פתאום אנחנו מגלים עכשיו, לא. זה לא מספיק לי רק המעשה, אלא אני צריך גם את העניין של ההקשר, של התמונה הרחבה. אגב, אני פה... יוצא מהכובע של פוסק רב בתחום, המענה הטיפולי בדרך כלל הוא לא ייתן מענה קונקרטי, אלא טיפול הוליסטי, טיפול שבונה את כל, את כל השלם, את כל המעטפת, ואז באמת זה גם טיפול שיותר שורשי. אז בואו נראה את זה עכשיו, נחזור עם האמירה הזאת לגמרא. לכאורה, לרבי יוחנן, רק השאלה השנייה, כלומר השאלה שמבררת לנו מה המעשה, מה ההקשר של המעשה, זה הקריטריון היחיד שקובע. אל תדבר איתי במעשים, תדבר איתי ברחב יותר, תדבר איתי בהקשר, נכון? הייתי אומר שגם רב הונה יסכים לזה, כי הגמרא בעצמה היא זו שקובעת, האם מדובר בדרך שטות או לא דרך שטות. מה זה דרך שטות במילה אחת מודרנית? הקשר, נכון? מה עומד מאחורי זה? ואז הייתי אומר שגם רב הונה יסכים לקביעה המאוד בסיסית וטריוויאלית, שאם המעשה נעשה לא בהקשר שטותי, כי הוא עושה הליכה ב-5 בבוקר, כי ב-8 כבר יש לחות ומזים, מה לעשות גוש דן, אז זה לא ישנה את המעמד, הסטטוס ההלכתי של מי שעשה את המעשה הזה. ולכן אפשר לומר שזה בהחלט סביר לומר שגם רבי יוחנן וגם רב הונא הם בכלל לא חולקים על השאלה של דרך שטות. ובמה הם חולקים בעצם? במקרה שזה לא דרך שטות. ואולי זה המחלוקת שלהם. נכון? ואז... דרך שטות לכאורה שייכת בכל מקרה, ולאו דווקא במקרים שהם נמצאים בברייתא. וכל המחלוקת של רבי אונה ורבי יוחנן היא רק על המקרים הנקודתיים שנמצאים בברייתא. אבל הם לא נחלקו במחלוקת של רבנו שמחה משפירא, שהובא במערם, והרמב"ם של השבוע שעבר. אבל, האמת היא, בקיאות בסיסית, אפשר לראות את זה, השו"תים מביאים את זה, תראו פה מקור ב', הש"ס, התלמוד מלא במקרי שטות, שמגדירים אותם כשטות, שהם לא ברשימה המכובדת במזרח של מסכת חגיגה, של בית הקברות, יחידי בלעד ומקרי הקסות, תראו מסכת גיטין.
מי שאחר... אני רואה דרירו על זקנו.
כן, נו, על מי זה נאמר? נכון, אז בשו"ת יהודה יעלה של מארי אסד, תלמיד חתם סופר, הוא מביא את זה כדוגמה כדי להוכיח את הטענה. כיוונת לדעת מארי אסד בשו"ת יהודה יעלה, אבל לא הבאתי לכם אותו פה. לא הבנתי, שמה?
מארי אסד קבור בדון הסרבר.
אני מאמין לך, אני לא בקיא ב... שיהיה מלחמה עם הונגריה, אז אני אהיה בקיא גם במלחמה. זה כבר אתה, הכל שם כבר עלה סן חריב, בלבל...
יש הבדל בין המזרח לבין השאר.
כן.
שהמזרח מביא אותו כשוטה גם כשהוא לא עושה
דבר. רגע, אז מה שאתה אומר זה מעניין, בוא נראה. מי שהחזק קורדויקוס, זו אמירה חשובה. קורדויקוס זה רוח רעה. אגב, לפני דוד שהזיל את עריר, למי היה רוח רעה? שאול, נכון? ואמר כתבו גט לאשתי. לא אמר כלום. אמר כתבו גט לאשתי, ואחר כך נכתב הרוח רעה, וחזר ואמר לא תכתבנו, אין דבריו האחרונים כלום. נשתתק. ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך, והרכין בראשו. בודקין אותו שלושה פעמים. אם אמר עליו, לאו, עליהן, הן, הרי לי יכתבו ויתנו. קורדויקוס זה רוח רעה. אני לא יודע להגדיר את זה ב-DSM-ית. האם זה דיפרסיה?
אתה מחפש את המילה
היוונית
הזאת.
לא, לא גם, אבל זה המילה בהקשר של אז. כן. אני צריך להשליך את זה להקשר של היום.
פה יש גם בעיה אחרת. זאת אומרת, נניח הוא אמר לפני זה... תכתבו גט, אבל עכשיו
הוא שותה,
האם הוא יכול
להתגרש? שאלה, שאלה מעולה, נכון.
לא יכול להתגרש.
הוא עשה שליח.
שנייה, לא פותח. ראינו סוגיית הגט מקליבה, פתחנו את הסדרה עם הגט מקליבה, זוכרים?
אולי הרוח הרעה נכנסה בו, ואז הוא אמר, תנו גט לאשתי, כשהוא היה לנו חצי מפוקח, ואז הוא חטף את הרוח הרעה.
המצבי ביניים זה תזק, זה ה...
X, Y, Z כזה.
אני
מבין שכוהנים,
כשכותבים גט, צריך לכתוב את זה...
גט, כן, כן.
מקושר,
כן. מי רחמה.
אז הכוהנים הם שהם...
לא יכולים שותים? לא, הם לא יכולים
לעשות את זה.
כן, אבל...
שאלה מעולה, מקור רבי ד', מסכת נידה... כן, מסכת נידה אף י' ג' מתניתין, החרשת והשוטה והסומה שנטרפה דעתה, אם יש להם פיקחות, כלומר נשות, נשים, חברות, או משהו כאלה שיכולות לבדוק אותם, להכין אותם למקווה, מתקנות אותם, בודקות שהן לא טמאות והן אוכלות בתרומה. גמרא, ושנטרפה דעתה, היינו שוטה. כאילו ברור לגמרא מה זה שותה. מתרץ את הגמרא שנטרפה דעתה מחמת חולי. שזו ההבחנה שגם היום קיימת. אדם שבעקבות האיסורים שלו, עזבו איסורים. משככי כאבים. משככי כאבים. משככי כאבים זה סמים לכל דבר ועניין. הרבה מהתרופות הפסיכיאטריות. אתם מכירים אולי ציפרלס, קלונקס, פריזמה, ליטיום, סרקווה, לא משנה וכולי. הם על התחום הזה. זה מערכות שמחבות. ופה הגמרא בעומק הבנתה אומרת, יש אנשים שהם לא שותים, אבל בעקבות החולי, הייסורים מעבירים אותם על דעתם. אז האם באותו זמן הם שותים? האם יש פה חזקה? האם שהם יבריאו, הם חוזרים אוטומטית? אני רק מעלה פה את השאלות, כי בפעם הבאה נעסוק בפסיקת הלכה.
אי-שפיות
זמנית זה מושג מעולה משפטי. האם הוא קיים? אז נראה את זה בהמשך השיר. רגע, בוא נראה את זה.
זה מראה לטעון ש-PMS זה סוג של...
נכון, בוא נראה את זה.
מה זה PMS?
תשמונת קדם ושתית. בואו נגיע לזה. תראו, נזר הקודש. באחרונים הרבה יותר תקיפים על העניין הזה של הגדרת שוטה. שאומר ככה בא נזר הקודש, אתו... לא, מה למדתי לה? אמרנו את בבא קמא פ"ו, סליחה, הנה, אתה צודק. תשמע רבי מאיר אומר, בבא קמא פ"ו, חרש וקטן יש להן בושת, שוטה אין לו בושת. היא אמרת בישלמה משום זילותה, כן, שהוא מזלזל בעצמו, אם זה קטן היא קטן, אלא היא אמרת משום כיסוף הבושה, קטן בר בושת הוא, אלא מה היא משום זילותה, אפילו שוטה נמי. אמרי, שוטה אין לך בושת גדולה יותר מזה.
עצם היותו שוטה.
עצם היותו שוטה, ופה אני שואל שאלה ולא פותח אותה, נשאיר אותה בצריך עיון, למי הבושה? לשוטה עצמו?
אולי
לא
לשוטה.
לא מבין את זה.
או שהבושה היא למי?
הקרובים,
סובבים.
לא אומרים הקרובים.
למשפוחה. אתם יודעים שבחוגים מסוימים, בלי להזכיר שמות, אם יש ילד במשפחה שהוא שותה או תסמונת גנטית, זה פסול חיתון, או שולחים לאומנה, נכון?
אחותו לא יכולה להתחתן.
נכון, נכון.
לא התחתן עם נכה,
התחתן
עם גרוש.
כן.
הרב העלה את זה, את העניין הזה של שידוכים. וחייב להגיד משהו בעניין הזה. אתה מספר על בן אדם שעבר... נקרא לזה מצב פסיכוטי, בין 17 ל-21. מה עושים איתו בגיל 25? הרב
אלי
זה היום.
מתעסק בזה כל הזמן, נכון?
כל הסיפור הוא שיש רגישות תורשתית לעניין הזה. זה לא הוכח שהמחלות האלה ממש תורשתיות, אבל הסטטיסטיקה מוכיחה שכן. ולכן, אם זה היה תלוי בי, לילדים שלי שברוך השם נשואים, אם היה איזשהו מקרה פסיכיאטרי, אני הייתי פוסל את זה. מדוע? אני יכול להגיד מדוע, אני הייתי פוסל את זה.
נכון, אבל...
אבל צריך, האם יכול להיות שבחור בן 25 ייפגש לי בחורה ולא יספר לה את זה?
זה שאלה מעולה, שאני מניח שנדון בה בפעם הבאה, שנסכם את הסדרה הלכה למעשה. אני אגיד רק אמירה אחת, הסתרה זה לא סגולה לחיים טובים. אוקיי? זה צריך לדעת, אבל מתי לספר? אם לספר, לענייננו. אנחנו עדיין עוסקים בשאלה של הגדרת שוטה.
אני מכיר אחד שהיה לו אפילפסיה כמה פעמים, ואחרי זה עבר 5 שנים, 6 שנים שלא היה לו כלום. להגיד לו לא להגיד.
שוט נזר הקודש, אומר ככה, אטו לט אנן ידינן, מי הוא שוטה? מה אתם מדברים? אומרים פה הגדרות של שוטה, הלא שוטה ניכר לכל, וגם ילדים קטנים יודעים ומכירים מי הוא שוטה. וביותר יש לברר על ידי רופאים ומומחים. אומר שוט נזר הקודש, שכל ישר. כל מי שיש לו בבית כנסת או בקהילה, ילד או מבוגר שהוא זה, אז כולם יודעים שהוא... תקראו לו שוטה, תקראו לו מתמודד, תקראו לו סליחה לביטוי, לא אפוי, יש כל מיני ביטויים וכאלה, אבל כולם יודעים, לא מאה, גם הילדים הקטנים יודעים.
לא אבחון מקצועי, אבל זה...
שנייה, אבל זה לא אבחון מקצועי, אבל בהרבה מובנים זה יותר חזק.
אבל פה יש באמת כאילו...
נכון, נכון, אז תראה מקור וב, הרב פרבשטיין.
קשה להגדיר מה זה לפי מה שהפרופסור אמר, אבל כשאתה רואה
אחד
אתה יודע.
אבל נכון, שאלה מהגדרה הלכתית. הרב פרבשטיין מישיבת חברון, מקור 6, מקור 7, וב, כאשר מחלת הנפש היא בדרגת חומרה כזו, שלחולה אין קשר עם המציאות, ודעתו משובשת לגמרי, ברור שאין כל תוקף למעשה ואינו אחראי להם, ופה אני מתחבר לשאלה ששאלת. הוא הכי ריאלי והכי מחובר, אבל פתאום שהוא רואה את הזיקוקים וכאלה, PTSD, פוסט טראומה. הוא תקין, מתפקד, אבל פתאום הוא מריח ריח של גריז שרוף מהטנק, או של בשר שרוף, או של זיקוקים שמזכיר לו עכשיו את הנוטבים, שהוא היה בעזה או בליטני או כל מקום אחר, אז באותו רגע הוא מאבד קשר עם המציאות. אז הוא תקין או לא תקין? אז הוא שותה או לא שותה? שיעור הבא, לא דן בזה עכשיו. הרב זילברשטיין, מי שמרבה לעסוק בדורנו בתחום הזה של הלכה ורפואה, המקור הבא, שותה הוא כל מי שנשתבשה דעתו ונפגעו אצלו, הוא חתן של הרב אליושין, גיס של רב חיים, ונפגעו אצלו תהליכי המחשבה או ההתנהגות. וברור שלא כל שיבוש בחשיבה או בהתנהגות יקבע שם שותה. רק שיבוש בדרגת חומרה מסוימת יגרום להכיל על האדם שם זה לפי דין תורה, ולכן כאשר שיבוש הדעת חל בהיקף רחב של החשיבה וההתנהגות, הוא הנקרא בפוסקים שותה גמור או שותה סתם, ואני שואל פה שאלת תם, מה זה היקף רחב? היקף רחב זה שני וחמישי בשבת, היקף רחב זה רק ש... אני אומר... אנחנו נפרק את זה יותר בפעם הבאה. מקור הבא, פרופסור שטראוס, קשה להגדיר את המושג שותה, ונעשה שימוש במושג זה ביחס למציאויות שונות ורבות. השימוש הנפוץ ביותר של מילה זו מתייחס לתופעה הקלינית של הפסיכוזה, ואומנם היא מתארת אותה בקירוב. המצב בו חסרה לאדם היכולת להבחין בין מציאות לבין דמיון. יש אנשים שמאוד רציונליים, אבל הם מכורים להימורים, והם בטוחים עכשיו שהם, מה שנקרא, יעשו את המכה, והם ישימו את הבית ואת הבית של ההורים והכל על זה, אבל...
אדם זה לא משוכלל.
אבל אני אומר, חיים בסרט. אבל רק בדבר הזה, דבר...
אנשים שהשקיעו עד שנות ה-80 במניות
הבנק. נכון, נכון.
אז מהמר הוא שותה למעשה?
אני לא יודע. תלוי, כל מקרה לגופו. אם זה כפייתי, לא, יכול להיות, יכול להיות שהוא שותה לדבר אחד.
מאבד כל בהגדרה.
אז הגדרה הלכתית, זה פעם הבאה. נדבר על שותה לדבר אחד. ליקוי רציני, אומר פה, בגלל ליקוי רציני בבחינת המציאות ובבחינת המציאות זו, האדם הפסיכוטי יעריך בצורה לא נכונה תפיסות ומחשבות, ובעשותו כך יסיק מסקנות לא נכונות לגבי המציאות החיצונית. למרות הוכחות כי המציאות היא שונה לעתים קרובות, מתלווה למצב זה מגבלה חמורה בתפקוד חברתי ואישי, אשר מתאפיין בחוסר יכולת לתפקד כמצופה. בעוד המונח שוטה נשאר קשור לפסיכוזה, תיאור מדויק יותר של תופעותה וכן יישומו לרפואה קלינית עכשווית, אינם ברורים. כלומר, שוטה, אם אני מנסה לתמצת את הדברים של פרופסור שטראוס, זה מי שיש פער גדול בין המחשבה למציאות. אתה מזכיר את הרב פרבשטיין. ולמה אני הקדמתי את המאוחר וישר קפצתי לאחרון? אני יכול לתת לחלוש בכלל בפעם הבאה. כי בעצם ניתן לומר, לצמצם את כל המחלוקת של רבי יוחנן ורב הונה לעניין אחד. האם שוטה לדבר אחד? הוא נחשב כשוטה או לא. ואם נחזור לסוגיה בגמרא, נראה שבעצם אפשר לומר שרק בזה הם נחלקו. כי אם זה בכל הסימנים, בכל הפעות, אז כמו שאומר הרב זילברשטיין, כולם יודעים. אומר, נזר הקודש, מה? יאללה, יאללה, כולם יודעים, מה הסיפור בכלל? אבל בעצם, וזה בעצם השאלה הכי מורכבת בהלכה, בספקטרום של השטות, כי לדעת רבי יוחנן שוטה לדבר אחד, הוא, תסתכלו בגמרא, הוא שוטה. כי הוא עושה את המעשה הזה בדרך שטות. ולרב הונה, שוטה לדבר אחד, הוא לא שוטה, הוא מנהל מחלקה, הוא מקבל החלטות של חיים ומוות. הוא מתפקד, הוא נושם, עד שזה מגיע ה-PTSD, הפוסט-טראומה, שמחזירה אותו ללבנון, ואז הוא לא בתפקוד.
אבל שוטה לשלושה דברים הוא לכל דבריו.
נכון, זה פשוט. זה פשוט.
לא, יכול להיות שבן אדם יש לו שלוש הפרעות, אבל הפרעה אומרת את זה. ונעשה מועד לכל.
זה מה שאומר הרב זילברשטיין, היקף רחב. זה מה שאומר נזר הקודש. כולם יודעים. אבל פה, אבל אם שמתם מה עשינו עכשיו באלימות של הסוגיה, הכל יתהפך לנו. למה רב הונה שוטה לדבר אחד? שנייה. למה שוטה לדבר אחד הוא לא נקרא שוטה לרב הונה? כי מעשה אחד תמיד ניתן לפרשנות בהקשר הרחב שלו. ולא אשמתו. הוא היה בלבנון, בבירות, לפני 40 שנה. זה פגע בו. ולכן עכשיו אני יכול מה לעשות, אני יכול לוודא שהוא ילך עם התמים, שהוא לא יהיה ככה, ואז ממילא הוא לא יהיה בגדר שוטה.
אבל
רב הונה
צריך הסבר.
או, מה שבעצם רב הונה אומר, זה שבכל מקרה, אם אני יכול לדבר על ההקשר, אני יכול להכניס פה את הספק הסביר. מכירים את הביטוי המשפטי מחמת הספק? ורק שטות כוללנית שמגדירה את כל הסיבה שהוא בברייתא, רק אישיות כזו לפי רב הונה תוגדר כשוטה. אבל כאן הסתבכנו, כי עד עכשיו ראינו כמו מי ההלכה, כמו רבי יוחנן, נכון? אבל לאור ההסבר בדברי רב הונה, שהוא לא מגדיר שוטה רק לפי מקרה אחד, בגלל שכמעט תמיד מקרה אחד אני יכול לצבוע אותו בהקשר הרחב שלו, אז על פניו הייתי אומר שרב הונה הרבה יותר הגיוני מרבי יוחנן, בטח במציאות המודרנית. למה שנחליט רק על מעשה אחד, על פי מעשה אחד שאדם כבר בגדר שוטה, שהוא פטור מן המצוות? ואני מזכיר לכם את דברי הרמב״ם, תראו מקור תת, מלכות עדות, ראינו את זה פעם שעברה, השוטה פסול לעדות מן התורה לפי שאינו בן מצוות, ולא שוטה שהוא מהלך עירום, הוא משבר כלים וזורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת, תמיד מצד אחד, אבל... בדבר מן הדברים. אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול ובכלל שאתה מחשב. אז פה הסתבכנו. כי לפי איך שקראנו את הסוגיה מחדש בשיעור הזה היום, הסברה של רב הונה הרבה יותר חזקה מרבי יוחנן. אני לא יכול לצבוע רק מעשה אחד, כי כל מעשה אחד הוא תצבוע בהקשר. ועכשיו אני מתקדם עוד שלב, ספוילר לשיעור הבא, שלא יתקיים בשבוע הבא בגלל המסיבת סיום בגן של הבן שלי. למה ההקשר הוא מאוד מאוד חשוב? כי אם אני אומר, אם אני אצבע אותו בהקשר, אוקיי, אז בגלל שהיה לו ככה וככה, אז לזה הוא שור מועד, לזה בזה הוא שוטה. אז האם זה הופך אותו לשוטה? האם זה הופך אותו לפטור מן המצוות? כן או לא? למה לא? תלוי לפי מי זה, נכון, הכל דבר ביהדות, אוקיי? זו תשובה גנרית. אבל אני אומר, נצטרך לדון הלכתית, וזה מה שאני רוצה שנעשה בפעם הבאה, זה בעצם לראות את הפסיקת הלכה, גם בשוטה דבר אחד, ושורה התחתונה, מקרים ותגובות. שאלה, תשובה, מה אנחנו יכולים?
כשהוא נצטרך לדעתו, אז הוא לא יכול, אז הוא נחשב משוטה, ובכללי, כשעכשיו הכל בסדר, אז זה יכול לעלות לתורה.
זה, מה שאתה אומר, זה דבר נהדר, מה שנקרא בגמרא, עיתים חלים, עיתים שוטה, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל אם זה שוטה לדבר אחד, ניתן דוגמה שלא קשורה לשטות, הריון. הריון זה לא שטות. אנחנו פה כולם כקהילה גברית, אבל גם שומעים אותנו נשים בהקלטה. נשים בהריון, יש להם קטע, היא לא יכולה קינמון. היא לא יכולה בשר. אוקיי? זה דבר גופני, אבל זה משפיע על המצב רוח שלה. השנייה.
ההורמונים.
ההורמונים.
אבל זה דבר חולף.
מה?
זה חולף.
אוקיי, אתה אומר פה טיעון מאוד משמעותי, בגלל שדבר חולף, אוקיי, אבל עד שזה יחלוף, וכידוע הריון, זה לא יומיים, זה לא מילואים, שזה חודש, זה 9 חודשים, אז בעניין הזה מה? עד שלא תעלה לתורה, אתה אומר, אוקיי. טוב, אז בוא נסכם, אני משאיר את...
יש טיעון משפטי ששמעתי עליו, הייתי בהריון, ולכן עשיתי את התפקוד הזאת
בקביל, וה... כן? שעשה אני כרצונו. אם אני מסכם, אנחנו בעצם, אני רוצה שנחזור לגמרא, לסוגיה, ואני מקווה שהמהלך מספיק מתודי. אנחנו עשינו, הסקנו 5 נקודות היום מרכזיות מהסוגיה במסכת חגיגה. הנקודה הראשונה, מי שעושה מעשים דרך שטות, כולם מודים שהוא שוטה, גם רב הונא, גם רבי יוחנן. 2, מי שניכר לכל שהוא שוטה, הרב זילברשטיין, שוט נזר הקודש, אוקיי? כולם מודים שהוא שוטה. כן, אתו לטן אני אדין על מי הוא שוטה, הלא שוטה ניכר לכל, וגם ילדים קטנים יודעים ומכירים מי הוא שוטה. נזר הקודש. נקודה שלישית, רב הונא ורבי יוחנן נחלקו באדם שעושה מעשים דרך שטות, אלא שהשטות שלו מוגבלת לנקודה מסוימת, לתחום ספציפי. ובאותו עניין הוא מתנהג בשטות, בשטות שלו, אבל באופן קבוע. עכשיו, מאחר והפוסקים פסקו הלכה כמומי, רוב הפוסקים פסקו, בפחות הרמב״ם והראש והבית יוסף, פסקו כמו רבי יוחנן. אז עכשיו רואים לנו יותר דברי הרמב״ם, שמי ששוטה בדבר אחד, אבל באופן תמידי, אז הוא פטור מכל המצוות. נקודה רביעית שהפקנו היום, מי שעושה מעשים שניתן לזהות אותם כדרך שטות, אבל גם ניתן לזהות אותם כמעשי שטות, או לתלות אותם בדבר אחר, בהקשר אחר, אז לא ברור שהוא שוטה גמור, תלוי מה ההקשר של זה. ואז במקרה כזה הדבר תלוי, ומה זה תלוי? אם רוצים לתלות את זה בסיבה רגעית נקודתית שתלויה למצב הנתון, אז יש להעדיף את הפרשנות שראה במעשה הזה מעשה שטות. לעומת זאת, אם התלייה היא תלייה כללית רחבה יותר, כלומר שניתן להסביר אותה בהקשר שגרתי יותר, הגיוני יותר, רציונלי יותר, אז אולי כדאי להימנע מלהגדיר בתור שטות, עד שיוכח מעבר לכל ספק שברור שזה שטות, ואני אגיד, לא תמיד יש לנו את הפריבילגיה לחכות זמן. היא צריכה תשובה עכשיו, אני יוצאת איתו, לא יוצאת איתו.
אחד שמשתכר והוא עושה מעשה שטויות, אבל כשהוא מפוקח, אז הכל בסדר.
שאלה מעולה, המושג רב פורים, שבישיבות התיכוניות עושים, מה זה רב פורים? הרב היה נוטה בעיירה, בשטטל להשתכר, היו ממנים איזשהו אברך שבאותו זמן הוא זה שיפסוק באותו דבר, וכמובן היה פחות מהזה. אז מי שמשתכר חד פעמי, ודאי שזה לא העניין. אבל מי שהוא מכור לטיפה המרה, וזה כבר מה שנקרא, הוא כבר יוצא מגדר שליטה, הוא כבר מכור.
לא, הוא לא שותה, הוא בסדר גמור.
אוקיי, שנייה, אז זה מביא אותנו לנקודה... לנקודה החמישית שהעסקנו היום, מי שאינו נוהג בשטותו בקביעות. כלומר, הוא לפעמים ככה ולפעמים פחות, כדברי הגמרא, איתים שוטה, איתים שוטים, איתים חולה, נכון? אז צריך לדון את מעשיו באותו רגע, באשר הוא שם, באותו רגע שהוא עושה. תראו את רבי יצחק שמלקיס, רבה של לבוב, מאוקראינה, גליציה. כן, שוט בית יצחק, הוא נפטר ב-1905. או תלמיד של ישות יעקב, דלדעתי לא מקרה יתים חלים ויתים שותה, חלים זה אומר שהוא תקין, ויתים שותה, מה שגזרו חז"ל, רק אם היתים שוות, או על כל פנים ימי שטותה קרובים לימי חלימותה. מה שאין כן, כשרוב ימיה בבריאות ואח לפרקים תשתתה, לא גזרו חז"ל לאסור גירושין, כי אם היא שותה היא יכולה להתגרש, בשביל מיעוט ימיה. מה שנעשה בפעם הבאה בעזרת השם, יכול להיות שיכול להיות שיהיה פה יותר מהרבנים.
צריך לחכות ברגע שהיא נמצאת במצב של
זה לא פשוט. לענייננו, מה שנעשה, מה שעשינו היום זה לקרוא את הגמרא מחדש. עסקנו 5 נקודות משמעותיות מאוד הלכה למעשה. מה שנעשה פעם הבאה, כנראה בעוד שבועיים, זה לנסות ולסכם ולהגדיר מהי הגדרת שוטה, ולדבר על היום, מקרים ותגובות, מה הלכה למעשה, בכל מיני סיטואציות, הכל מקרים אמיתיים, רשימה ארוכה שמסתברת אצלי, וננסה לדון, כל זאת ועוד בפעם הבאה, בעזרת השם, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ופנימיות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.